אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ישראל כץ.
שלום.
שלום. אם אתה היית מראיין, מה הייתה השאלה הראשונה שהיית שואל אותי כמרואיין?
האם אתה בטוח שאחרי חילוץ החטופים וכל העסקה, מדינת ישראל מחויבת בוודאות להמשיך את המלחמה עד להכרעת החמאס וחיסול סינואר וכל חבריו? זו שאלת המפתח כרגע, והתשובה היא כן וכן.
אתה יודע מה? לא יכולתי לפתוח בשאלה טובה יותר, זאת השאלה הראשונה שלי.
אז אנחנו...
כנראה. ולא תאמנו. אני רוצה לשאול, אבל מה נקרא, אתה יודע, אומרים מיטוט החמאס, יכולות החמאס, השמדת החמאס, מה ייחשב להצלחה שאין עליה עוררין, שאנחנו יודעים לשדר לעולם, אל תתחילו איתנו.
שיקרה בכל עזה, מה שקרה בצפון עזה, בכל המקומות שבהם מפקדי וחיילי צהל טיפלו כבר. גם מבחינת המכה המוחצת למחבלים, וגם מבחינת הרס התשתיות המאיימות על צירי התנועה, המקומות המסכנים ושאר הדברים. שנגמור לטפל גם בדרום עזה, גם במזרחה ובשאר המקומות, כולם יבינו וידעו שאין יותר חמאס, אין יותר איומים, אין יותר נשק. זאת תהיה תכלית המלחמה.
אני רוצה לשאול אותך לגבי השביעי לאוקטובר האור הזה. הופתענו, אין ספק. אבל אני רוצה להבין איך יכול להיות שמעצמה, ישראל היא מעצמה, זלזלה אפילו בכוח של החמאס ובמה שהוא יכול לעשות לנו, לא מבחינה מבצעית צבאית, אלא מבחינת הפתעה. כי אתה יודע, זה לא חוכמה גדולה שהכל פתוח להיכנס. זה מה שהם עשו. אולי אפילו הם חושבים לדעתם שהם הצליחו יותר מדי בהתחלה. אבל איך יכול להיות שמבחינה מודיעינית, כל הדברים האלה שהיו באמת בוהקים, לא התייחסנו להם?
הדברים האלה ייבדקו והתבדקו לעומק, גם כדי להפיק מסקנות וגם כדי להפיק לקחים. חלק אגב נבדק תוך כדי להיות ערוכים למצבים שקרו ויכולים לקרות גם עכשיו. אני חושב שההחלטה לא לעבור עכשיו לחקירות צבאיות, מודיעיניות, פוליטיות, היא הייתה החלטה מאוד נכונה, כי הזמן של זה יגיע. ומה שקרה כאן, שבתוך ימים, מהרגע הראשון, הייתה כאן התאוששות של הדרג המדיני והקבינט, הייתה כאן התאוששות של צה"ל, של זרועות המודיעין, הזרועות המבצעיות, ובתוך ימים השלמנו את שלב ההגנה מול מה שקרה שם בעזה, ניקוי כל המחבלים, ועברנו להתקפה. ובכל אחד מהשלבים, כולל ההתקפה האווירית, ולאחר מכן הכניסה הקרקעית, שזו החלטה מאוד משמעותית, שקיבלנו אותה כי הבנו שאין דרך אחרת לחסל את החמאס, ולחסל את התשתיות שלו, מלבד להיכנס, ורואים מה חושפים שם עכשיו בתת קרקע. אני חושב שההחלטות שהתקבלו, א', להכריז על מלחמה, ב', לגייס מאות אלפי חיילי מילואים, ג', להחליט על דירוג בין הזירות, לטפל בעזה מן האוויר, ואחרי זה מן הקרקע, ולעבור להגנה התקפית מול החיזבאללה בצפון, מאוד התקפית, לטפל באופן נחוש בכל תשתיות החמאס ביהודה ושומרון, ממש טיפול אינטנסיבי של כל הדברים, כמובן לפקוח עין על כל הזירות האחרות, ההחלטות האלה, ולטפל בעורף האזרחי, דבר שצריך להאיץ אותו כל הזמן, כדי אנשים יהיו רגועים בקשר למצב הכלכלי שלהם. הדברים האלה היו החלטות נכונות, שאפשרו לנו להיות בעמדה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, של התקדמות לקראת הכרעת החמאס, ואפשרות בכלל להחזיר חטופים הביתה, בגלל עוצמת המכות והאיום על החמאס. בלי המכות האלה, והכניסה הקרקעית, זה לא היה קורה, למה הוא צריך למהר? רק האיום הזה, בשילוב כל היכולות שהפגנו, המחויבות של החיילים והמפקדים, זה דבר מדהים אגב, הנחישות, אתה יודע, יוצא לי לבקר משפחות שקולות של חללי צה"ל, והן באות מכל אזורי החברה, ומכל הדעות, והמסר הוא, תהיו מאוחדים ותלכו עד הסוף. וכולם, א', יש לנו נוער נהדר, מדהים. מדהים, כל אחד אתה רואה מה הוא היה, ולאן הוא היה יכול להגיע, וכמה כואב הלב, וכמובן שאנחנו מחבקים, אבל אתה רואה שם את ההבנה שכמה הבנים היו נחושים, בגלל שהבינו זו מלחמת אין ברירה, שחייבים לעשות אותה, וכמה ההורים עם כל הכאב מבינים את חשיבות המטרה, חשיבות האחדות, חשיבות הנחישות. לכן, מול העוצמה הזאת של הביחד והנחישות וההבנה שאין לנו ברירה, אז באמת ישראל פעלה כאן באופן חריג. יש הבדל עצום בין ההפתעה והמכה הנוראית שחטפנו בחללים, בנרצחים, במעשה הזוועה, בחטופים, לבין ההמשך שהוא עוצמתי, הוא ודאי הפתיע את כל מי שחשב שישראל מפוררת.
אני חושב שהוא הפתיע את כל עם ישראל. ההתגייסות, ה-120% גיוסים וכל אלה המתנדבים והמכות המדהימות שמנחיתים, אני חושב שאתם בממשלה לא האמנתם שזה כוחו של צה"ל.
אנחנו האמנו, אני מהרגע הראשון.
עד כדי כך, תשמע, זה...
חד משמעית. אני, העם לא הופתע, כי העם הוא המאוחד. העם שם בצד את כל הוויכוחים האלה, וכולם מאוחדים ומתגייסים, כי זאת מלחמת אין ברירה, זו מלחמת מצווה, זו מלחמת שבאה בעצם בשם הקורבנות, ולמען החטופים, ולמען עתידה של ישראל, כולם באים מחול ומכל מקום, ומתגייסים, ואנחנו כממשלה צריכים לא לאכזב אותם. אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות הנכונות, שגם יגנו עליהם ככל שניתן, אבל יאפשרו להם למחוץ את האויב בכל היכולות שיש לנו, וגם יאפשרו לנו להמשיך ולהשיג את המטרות שכל כך הרבה הוקרב בגינם, ללכת עד הסוף. אני ביקרתי יהודים ודרוזים אתמול ואחרים, ואגב ליקד את כולם, כי כולם הבינו מול מה אנחנו עומדים, שהוויכוחים בינינו מתגמדים מול השנאה. ראינו גם אפילו בדואים, ראינו בדואית עם הרעלה שרצחו אותה,
כן.
ראינו אחרים, כי למה? כי הם היהודים.
הערבים ממזרח ירושלים הרגו אותו, מה...
השנאה הזאת, השנאה, הקיצוניות, הסבירה לכל היהודים, וגם למיעוטים הנאמנים כאן, שאין ברירה, שאנחנו חייבים להיות ביחד, כדי להדוף ולמחוץ את כל הסכנות האלה, ולהבטיח את ביטחון מדינת ישראל, ולכן אנחנו נחושים, כמנהיגות, אני מברך על ההצטרפות של בני גנץ וחבריו ברמת המנהיגות, ממשלת חירום לאומית, וגם ברמת החברה, ולכן זה נותן לנו את הכוח, אגב, לא רק פנימה, ולא רק מול האויב, אלא גם מול מדינות בעולם. ואנחנו מדברים בצורה ברורה, אנחנו נלחמים את המלחמה שלנו מול האסלאם הקיצוני, אבל זו בעצם המלחמה שלכם. אנחנו נמצאים כאן בעיצומה של מלחמת עולם שלישית מול האסלאם הקיצוני בהובלת איראן. זאת המלחמה, אולי היא לא דומה למה שהיה בשתי מלחמות העולם שהיו, לכן לא מבינים. אבל כאן כל קהילה של אסלאם קיצוני באירופה או בארצות הברית או בכל מקום, היא תקום על המערכים שלהם. גם אם הם קלטו אותם ברוחב לב ונתנו להם את כל התנאים, ברגע שיגיע הרגע, הם יקומו וינסו לקעקע ולפגוע בכל הדרכים שאנחנו רואים כאן. ולכן העולם מבין, המנהיגות של העולם, מבינה שישראל נלחמת עבור עצמה.
מה שהיא לא הבינה בהתחלה?
היא לא הבינה. לא הבינו הרבה שנים, וזה נוח לא להבין. אבל היום מבינים, ועדיין, עדיין, אנחנו מצליחים שארצות הברית, ומדינות אירופה לא קוראות להפסקת אש. לפעמים זה נפלט להם, חוזרים להרגלים הישנים, אבל הנחישות שלנו ובהירות האיום, הם רואים הרי, תראה מה קורה בגרמניה, מטפלים עכשיו באנשי החיזבאללה האלה, החמאס האלה, בצורה קשה, וכך בשאר המקומות כמבינים שוויתורים לאוכלוסיות האלה לא יביאו שקט, רק יביאו תוקפנות ורצח. ולכן אנחנו כאן בחזית, טוב שארצות הברית, ונשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, שהוא אדם בעל מודעות היסטורית, גם ממלחמת העולם השנייה, הלקחים, עוריו, יהודים, השואה, והוא עוד מכיר את התקופות, טוב שהוא מוביל את זה, טוב שאנחנו נחושים, טוב שראש הממשלה יודע להסביר את הדברים, ולהופיע גם בתקשורת הבינלאומית, אמריקאית בעיקר, וגם בכל המגעים והדברים שיש, טוב שאנחנו מאוחדים, אמרתי, ביחד ממשלת חירום לאומית, וביחד עם העם הנהדר הזה, עם החיילים, עם המשפחות שלהם, עם כל המחירים הכבדים, אנחנו הולכים עד הסוף.
אני רוצה לדבר איתך על השחרור של חטופים. אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ביום חמישי. היום בשעה 10 היה אמור להתחיל המתווה, תחילתו של המתווה שאתם בקבינט החלטתם, על שחרור של מחבלים ושחרור של חטופים שלנו. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, א', למה זה לא בוצע? האם זה נכון שסינואר התנה את ההתחלה בכך שלא תחסלו אותו, או שלא היה לזה שום קשר? ואני רוצה להבין, האם יש לכם כבר את שמות החטופים שעומדים להיות משוחררים?
תראה, לא אכנס אתה עדיין לכל הפרטים, מלבד העקרונות שקיבלנו עליהם החלטה, ראש המוסד, אחרים עומדים במגע דרך קטר, דרך מצרים גם, וגורמים אחרים, השבק, אחרים, עומדים במגע כלפי העסקה. אנחנו קיבלנו החלטה לא קלה, בנסיבות כואבות, אבל היה ברור לנו שאנחנו חייבים להביא את החטופים הביתה, את התינוקות,
זה ברור,
את הנשים, את המבוגרים, את החיילים, את כולם אנחנו נביא הביתה, אנחנו נעשה הכל כדי להביא אותם. מאחר והייתה כאן הזדמנות מול הרוצח המטורף הזה, הוא מהשיקולים שלו, בעיקר בגלל העוצמה שמונחתת עליו כרגע, אז אנחנו החלטנו להגיד כן. אנחנו לא הודענו שהיום יהיו שחרורים. מראש הערכה הייתה שמדובר יותר על יום שישי.
קטר הודיע.
כן, אוקיי, גורמים אחרים. אני מעריך שיכול להיות שביום השידור זה כבר יקרה, אבל צריך לזכור, אנחנו עומדים מול מטורף, שהוא הפכפך, הוא יכול גם להפוך. עדיין ההנחה היא שזה יקרה, אנחנו מצפים לזה, המשפחות, כל העם הזה, הולך לחבק, ולא רק שלחבק את מי שחוזר הביתה, אלא לחבק את כל המשפחות שיקיריהם עדיין לא חוזרות הביתה, ולהבטיח להם שאנחנו נעשה הכל כדי שגם זה יקרה. אז ההחלטה הייתה נכונה, כמו שאמרתי בשאלת הפתיחה ששנינו חשבנו עליה. הכי חשוב שכולם מבינים, גם האויב וגם העם וכל העולם, שאנחנו נחושים להמשיך עד הסוף. שלא תהיה לאף אחד אשליה, שיכול להיות שיעריכו עוד ימים, תמורת החזרת עוד חטופים, 10 ביום. אין בעיה.
השאלה אם זה לא יימשך כמסטיק.
זה לא יכול להימשך.
האם זה יכול להימשך חודש ימים?
זה לא יכול, כי המספר מוגבל, זה חייב להיות ברצף. כלומר, גם אם נגיע ל-100, הלוואי, אז יהיו עוד כמה ימים. לכן, אנחנו וצהל נערך בעמדות הגנה ובעמדות התקפה, גם אנחנו ננצל את הימים האלה.
100 זה 10 ימים. השאלה היא, אוקיי, יחזרו, יהיו פה מראות נוראים, קוראי לב. השאלה היא, האם אתם תוכלו לעמוד כנגד, לא כנגד, אתה יודע, חלק מהאנשים יגידו לך, תראה, שחררתם פה 30, 40, 50 איש, הם אומרים, תנו לנו עוד 10 ימים לשחרר עוד. מה אז?
קודם כל זה לפחות 50, ויכול להיות שהמספר יגדל.
כן, אבל זה הכל לאט לאט.
לא, המספר יכול לגדול במסגרת העסקה הזאת.
של 10 ימים שהחלטתם.
שהחלטנו על 4, וזה יכול לגדול כל פעם ביום.
כן, אמרתם עד 10.
כן, הלוואי, ואנחנו ערוכים. צריך להבין שגם עשינו, אחרי שהכרזנו על מלחמה, והתקפות מן האוויר, גם לקחנו תקופה, שאישרנו לצהל להאריך לכניסה הקרקעית. עכשיו אנחנו כבר בפנים, אנחנו לא נסוגים החוצה, צריך להבין.
כן, אבל השאלה היא, האם הם...
אנחנו נדע להמשיך.
האם הם לא ינצלו את זה להתארגנות, לבריחה? תשמע, חלק מאותם מחבלים ברחו לדרום. אנחנו יודעים את זה.
קודם כל קבענו... שלא יכולה להיות חזרה של תושבים מהדרום צפונה, זה היה דבר חשוב. מיליון יש ירדו לרומה.
כולל מחבלים שברחו.
יכול להיות, נגיע גם אליהם. אבל הם פינו, הברוכים, חשפו את תשתיות החמאס ואת החמאס עצמו, שיושב בתת קרקע, להתקפות ישירות.
אתה
ולכן
הופתעת?
גם למענם, וגם כדי שחיילי צהל יוכלו לפעול ביתר חופשיות, זה לא דומה אם היו עוד מיליון איש בצפון עזה.
ברור.
לא יכולנו לפעול.
הופתעת ממה שראו אתמול, ממה שדובר צהל הראה אתמול בטלוויזיה, ואחרים, כתבים צבאיים, את הכניסה לתת קרקע של שיפה? הופתעתם מזה?
זה לא הופתעתי, זה לא רק שידענו, גם יש סדרות טלוויזיה וכל מיני.
כן, סדרות זה סיפור אחד,
לא, אבל... אני אומר, כולם יודעים שהחמאס התארגן מתחת שיפה, ובתוך שיפה, כולל מנהל בית החולים ששיתף פעולה. דברים שמנוגדים...
מנהל בית חולים ש...
של שיפה ששיתף פעולה, הוא נעצר היום, אני הבנתי גם. צריך להבין שהם לוקחים בתי חולים, בתי ספר, מסגדים, והופכים אותם לתשתית העיקרית, להתבצרות ולמוגנות שלהם מפני תקיפות חיל האוויר הישראלי. לכן שנכנסנו על דברים יותר נחשפים. אנחנו לא הופתענו, היה חשוב להראות לעולם את הדברים האלה, שלוקחים בית חולים שהוא בגודל תל השומר, או אסף הרופא, או זה מתחם, והופכים אותו למעוז של חמאס וג'יהאד איסלאמי ואחרים, גם לקחו שם חטופים, גם רצחו שם אנשים, ומשם משוגרים הדברים... אנחנו מטפלים טיפול שורש, לא היה דבר כזה בעולם. עיר, היו מנהרות בוויטנאם, אבל לא בהיקף כזה. עיר תת-קרקעית של טרור, שנבנתה תקופה ארוכה, שרק דרך ניסה קרקעית, ותמיד אני ידעתי את זה, ואנשי הביטחון ידעו את זה, היו פוליטיקאים שזרקו סיסמאות. בוא נקה את עזה מן האוויר ונמשיך. אמרנו להם, אין דבר כזה להכריע מן האוויר. תבינו, כניסה קרקעית, וצהל באמת נערך, זרוע האוויר. הים, היבשה, המודיעין, באופן משולב, אני לא בטוח שיש עוד צבא בעולם שיודע לעשות את זה, ופועל כאן בעוצמה רבה, גם המערכת המשפטית והיועצת המשפטית, מאשרים בכפוף לדיני המלחמה, שיש צורך מבצעי, כל פעולה, צריך להבין, זה לא היה בעבר. אין הקש בגג, יש תפיל פצצה בגג. כלומר, אם יש חשוד, אחרי שהודענו כללית לעזוב את המקום, ופנינו להם ואמרנו להם, לכו דרומה, אז אנחנו פוגעים, וכולם עושים את זה. הטייס שיושב בקוקפיט, המפקד שנותן את ההוראה, החיילים, כולם מבינים שיש כאן מלחמה, נגיד האויב הכי אכזר.
מה קורה עם ארצות הברית?
וצריך להגן על החיילים בהתקדמות. אנחנו סוללים את השבילים, עם ההפצצות, עם הדחפורים, עם כל הדברים כדי לנטרל מטענים.
אנחנו אבל פועלים באישור אמריקאי, והפעולות האלה, לא באישור המלחמה. האמריקאים
נותנים לך את הבקינג. אני חייב להגיד, הם לא מנהלים את המלחמה ולא
מנהלים את המלחמה. לא אמרתי מנהלים, אמרתי באישור. האמריקאים יכולים מחר לומר לך, הפסקת אש. תשובה היא לא.
לא, חד משמעית. התיאום הוא חשוב מאוד. הנוכחות הצבאית האמריקאית באזור, נושאות המטוסים, וכל האמצעים האחרים, שיתוף פעולה מודיעיני, זה טוב להם על איראן, ודרך איראן על חיזבאללה, עד גבול מסוים, אבל מי שעושה את העבודה...
מה זאת אומרת עד גבול מסוים?
בסוף זה אנחנו. בסוף אנחנו...
אתה בעצם אומר לי שאם חיזבאללה ירחיבו את הזירה...
קודם כל, ארצות הברית הזהירה את איראן.
זה נכון.
ואת גרורותיה, מפני כוחה והמצב הזה. אבל צריך להבין, בסוף אנחנו לא מבקשים... שחיילים אמריקאים ילחמו במקומנו על הקרקע. אנחנו נלחמים את המלחמות שלנו, ואנחנו, אם צריך, גם נקה את החיזבאללה, וטוב שהאיום הזה קיים.
ארצות הברית מגבה את המשך המלחמה אחרי הפסקת אש?
אלה החלטות שלנו.
אני שואל אם ארצות הברית מגבה את זה.
עוד פעם, זה החלטות שלנו.
ברור, אבל אתה יודע,
הבהרנו נשק... את זה עכשיו, וטוב שהופיע ראש הממשלה, והשרים איתו...
הבהרת את זה מעכשיו בקבינט, אני רק שואל...
לא, המסר היה כלפי כולם.
גם כלפי ארצות הברית.
כלפי כולם, שאנחנו נחושים להמשיך כלפי עצמנו, כלפי עמנו, כלפי חיילינו, כלפי ידידינו, בראשם ארצות הברית, וכלפי אויבינו.
תגיד, אתם מופתעים, אני שמעתי את ראשי המוסד, השבק, את כל מאנשי מערכת הביטחון, שאמרו, אנחנו חוששים גם מפני התפשטות של הזירה גם ליהודה ושומרון. האנשים שמשים בשקט, יחסית.
אנחנו קיבלנו החלטות, כמו שאמרתי, על הכרזת מלחמה, על גיוס מאות אלפי חיילי מילואים, על תקיפה בעזה מן האוויר ואחרי זה קרקעית, על הגנה התקפית מול לבנון, החיזבאללה, וקיבלנו חד משמעית ההנחיה, לטפל ביד קשה ביותר, בתשתיות החמאס ביהודה ושומרון, לעשות שם עבודה מלחמתית, גם דרך האוויר הפעם, ובכל האמצעים הם גובים מחירים כבדים, עוצרים את המחבלים האלה, פונים הרבה פעולות, ברור שהחמאס מפציר בהם ודוחף אותם, תעשו פיגועים בישראל, תעשו פיגועים בהתיישבות, וכל הפעילות הזאת של צהל, השבק, משטרה, חייבים לציין את המשטרה, הימם, כל הגורמים האלה, שזה חלק מהמשטרה, עושים עבודה בלתי רגילה.
כמה זמן אפשר
ולכן,
להחזיק?
ולכן, הפעילות הזאת ביהודה ושומרון, היא מונעת הרבה פיגועים.
כמה זמן אפשר להחזיק 400-500 אלף מגויסים? אתה היית שר אוצר בתקופה של הקורונה, אני יכול להגיד לך גם באופן אישי, ואני חושב שכל עם ישראל יגיד, שההחלטה לתת כספים, לשחרר, לעזור לעסקים, הציל הרבה מאוד עסקים. אני לא רואה את זה כל כך עכשיו.
כן,
החלטות, שנייה, החלטות של האוצר לא מגיעות לידי ביצוע, אני יכול להגיד לך את זה, הרבה מאוד עסקים נמצאים במצב קשה, מוציאים לחלט, זה לא קורה. עדיין לא קורה.
אני קיבלתי החלטה מתוך ערבות הדדית.
נכון.
לא להשאיר את העסקים והמובטלים.
נכון, והצלתם הרבה מאוד עסקים, אבל מה קורה היום?
אבל קיבלתי אותה גם מתוך שיקול כלכלי.
לא היו 500,000 איש מגויסים.
משום שברגע שאתה עוזר, לא, המשק היה מושבת הרבה יותר.
היה מושבת הרבה יותר, אבל היום אתם 500,000 אנשים שלא עובדים ולא כלום.
לכן אני אומר.
אתם אז סייעתם. למה היום אין סיוע עדיין?
האתגר היה גדול, וקיבלתי חשש שהייתה צודקת, אבל גם נכונה. הבנק העולמי.
למרות שלהזכיר לך כמה התנגדו, כולל באוצר.
הם התנגדו, הזזתי מהדרך פקידים שניסו למנוע את הדבר הזה, כי היה ברור לי. אחרי זה הקרן המטבע הבינלאומית והבנק וכל גופי האשראי, חברות אומרות, ישראל נהגה בחוכמה, עשתה דבר נכון, שהציל את הכלכלה, מדוע? כי אם המובטל מקבל כסף, יכול לשלם את המשכנתה ולקנות. כי אם העסק מקבל כסף...
והכלכלה ממשיכה לעבוד.
אם העסק מקבל כסף, הוא לא קורס ולא פושט רגל. ואז, שהסתיימה הקורונה עם החיסונים, היא קרה, הכל פרץ למעלה וכולם נהנו מצמיחה אדירה והכנסה. אנחנו הוצאנו בין 160 ל-200 מיליארד שקלים בקורונה, עשינו קופסאות, לקחנו, גייסנו...
קופסאות מחוץ לתקציב.
ובסוף, הכל התיישר. הכסף חזר, הכנסות המדינה... ואנשים. לכן גם אמרתי כאן לשר האוצר, אני לא מתערב לו בעבודה. אני מגבה כל אחד בתחום אחריותו.
אתה ממשלה.
אבל אמרתי לו בישיבה, שחרר את הכסף, תשפוך את הכסף, תפתח את הברזים, על הכל, אחרי זה תתחשבן. גם גיוס אנשי המילואים, תן להם את האור. עכשיו, אמרתי לו, תשמע, תעשה רשת ביטחון. אני עשיתי רשת ביטחון לשנה. מדוע? מיוני עד יוני. כי רק שישה זה יהיו חיסונים. ועד אז אנחנו צריכים לעשות רשת ביטחון. כל אחד ידע מה הולך להיות איתו. אמר לו, תעשה לחצי שנה. רשת ביטחון, כל אחד לפי הירידה, ידע, אז יכול להיות שזה עדיין לא עשו, אבל שחררו סיוע, וקיבלו החלטות, והתחילו לבצע אותם, ומאוד חשוב שכולם יהיו רגועים מבחינה כלכלית, כי אנחנו במאמץ צבאי, נפשי, אדיר, העם כאן, יש כאן חיילים, משפחות דואגות, יש חיילי מילואים, יש פחות דואגות, הם עצמם, יש להם ילדים. לכן יש כאן את הדבר הנורא שקרה בשדרות, באופקים, בנתיבות, בקיבוצים, אשקלון שמופגזת. כל המדינה חייבים לשחרר את הכספים. כי כמו שאמרו בסוף בקורונה, אולי לא הבינו בהתחלה, זה לא רק שזה צודק, זה גם נכון כלכלית, כי המטרה שלנו אגב, היא ניצחון כפול, צבאי וכלכלי. מדינת ישראל צריכה לסיים את המערכה הזאת מצחון צבאי אדיר, הרי כמה שקרה, ועם זינוק כלכלי להיות בין המדינות המובילות בעולם, אחרי מה שקרה גם מבחינה כלכלית.
אני רוצה לדבר לך על ההצהרות של מזכ"ל האום גוטרץ' ועוד כל מיני כאלה. לפני 3-4 ימים יצא מזכר מטעם השליחה לנושא נשים באום. מוסלמית, ילידת ירדן, שמעתי את הרעיון שלה באל-ג'זירה, הם מדברים על הסבל של הנשים, היא השליחה לענייני נשים של האום, מילה אחת לא נאמרה על אנשים שנאנסו, נרצחו, נטבחו בידי בני העוולה האלה, מילה אחת. אני שמעתי ולא האמנתי. ומיד אחריה ראיתי את מזכ"ל האום, שמדבר על הסבל של הערבים, של העזתים. אני רוצה להבין, היית שר חוץ, תהיה שר חוץ, איך אתה חושב שישראל צריכה לטפל באום שבזמנו כבר כינו אותו בכינויים כאלה ואחרים, אני לא רוצה לחזור אליהם, מה עושים עם העוינות המופגנת של האום?
אני פגשתי את מזכ"ל האום מספר פעמים, גם בתפקידי כצלחות.
גוטרש.
כן, גוטרש, הוא מפורטוגל, פגשתי כן. אותו.
הוא היה מזכיר הנציונל סוציאליסטים וגם ראש ממשלה.
כן, אני חושב שההתנהגות שלו עכשיו היא חרפה. היא בושה. בהיסטוריה היא תיכתב, וכמו אנשים שלא יצאו נגד הנאציזם בזמנו, בזמן אמת. פשוט, אתה רואה כאן את התופעות, אתה רואה את הטבח הזה. אתה רואה את האונס, את הברוטליות, עריפת ראשים, את כל הדברים הכי נוראים שלא ראינו מאז ימי הנאצים. קודם כל, תגנה בכל הכוח את הדבר הזה, אל תקשור אותו לשום דבר
איך
אחר.
איך אתה מסביר את זה?
הוא לא דומה.
איך אתה מסביר את זה?
פוליטיקה ארגונית בינלאומית של צביעות וכפל לשון. לכן הברית שלנו, אני חייב לומר, הנציגים שלנו עושים את המקסימום ומסבירים, ומראים גם את מה שקרה, על מנת לבוא ולהטריע ולהראות. אבל הברית עם ארצות הברית, הווטו שארצות הברית מטילה במועצת הביטחון כשיש צורך, זו הערובה מול כל התופעות של מזכ"ל האום והצביעות של האום כולו. אין לנו הרבה דרכים אחרות. צריך להבין, זה התלות שלנו בארצות הברית, בת בריתנו הגדולה, היא להטיל וטו על החלטות אנטי-ישראליות שמנסות להוביל את זה באופן מעשי, לכך שלא נוכל להגן על עצמנו, זה תמיד היה גם בעבר, אבל גם עכשיו מול התופעות הכי אכזריות, והאיומים העתידיים בעצם רוצים לנסות למנוע מישראל את זכות ההגנה העצמית. לא באו ועשו את זה מול רוסיה, ולא עשו את זה מול מדינות אחרות, כי כל מדינה יש לה זכות להגנה עצמית. אנחנו פועלים באופן מוקפד בהתאם לדיני המלחמה, בעוצמה, בנחישות, בהתאם לדיני המלחמה, אף אחד לא ינהג כמונו. אף אחד לא ינהג כמונו, מנסים להפריד בין אוכלוסייה אזרחית, שחלק מנה שיתף פעולה.
מעניין אם מישהו בדק...
חלק מנה השתתף ברצח, אבל מנסים, קראנו למלכת דרומה, שלא יהיו במקומות. אנחנו מתחשבים, אבל תשלול מאיתנו את הזכות להגנה עצמית, להקות את האויב ולמחוק אותו, אף אחד לא יוכל. הנחישות הפנימית, כמו שאמרתי בהתחלה, הלכידות, האחדות, הנחישות, זה נותן לנו כוח לעמוד מול הכל. ואני אומר את זה, גם אם היינו צריכים לאכול כאן לחם ומרגרינה במדינה, ולעמוד על זכותנו לפעול בעוצמה מול האויבים, היינו עושים את זה. אנחנו לא שם. אם היינו צריכים, והעם הזה מוכן להכל. העם מוכן לעמוד ולעשות הכל, כדי שפעם אחת לתמיד, נוריד את האיום מדרום, ונוריד את האיומים גם במקומות אחרים. ומה שקרה, הוא ייחד את כולם, הוא העיר לכולם, באור מאוד בהיר, את המציאות. אתה יודע, ישבתי איתך כאן, לפחות 10 פעמים דיברתי על הרעיון של עזה, שההתנתקות נכשלה, ואנחנו צריכים להיפטר...
אתה לא מסתכל בשאלות שלי.
לא, אבל מחר ואתה, אני מניח... שאתה מתייחס לדברים
אני
האלה.
אני רוצה לשאול, האי שדובר עליו, על כך שניתן ונאפשר, זה לא בדיוק הלך איך שרצית.
צריך להבין, אני לא באתי לתת לעזה משהו.
לא, רצית לקבל...
להיפטר מהאחריות שלנו.
נכון.
אמרתי, תראו, מה קרה בהתנתקות? קודם כל, הפינוי, הגירוש הזה של אלפי אנשים, שילמו מחיר כבד סתם. אבל דבר שני, הרעיון היה, של מי שדחף את זה, ושמצרים תיקח אחריות על הנושא האזרחי של עזה. מצרים לא הסכימה לתת להם שירות נמל, וזה תעופה, הם לא רוצה אותם. עכשיו אתה רואה.
היא הבינה בדיוק אם יש לה עסק. האחים המוסלמים זה אלה שביצעו רצח של נשיא במצרים. מה פה צריך להיות חכם כל כך להבין?
מה אני הצעתי? אמרתי, אי אפשר לתת לעזה נמל. זה מסוכן. אוניות שיגיעו, יביאו נשק כבד ודברים. לכן, העולם יקים 5 קילומטר מעזה בים, יש מודל. אי בינלאומי, שהעולם ינהל אותו, עם כוח שיתור בינלאומי, לא למלחמות, כוח שיתור, עם גשר, שהוא יספק לעזה את כל הצרכים האזרחים. למה ישראל?
אתה צודק.
עכשיו היום, אבל... במה שקרה, כולם אומרים לי, אתה צודק. מדוע? א', הם מבינים שמצרים אפילו עכשיו לא מוכנה לקלוט פליטים, או לספק להם משהו. הם מבינים סוף סוף שישראל אסור לעשות את זה. מה זה שאנחנו מספקים להם מזון וגז וחשמל? ודלק, ומים, לאויב שלנו. לכן כולם אגב אומרים עכשיו, אנחנו קטנו את זה, זה לא יהיה יותר. אז מאיפה זה צריך להיות? העולם צריך לקחת אחריות לקטע האזרחי. אנחנו צריכים להשלים את העבודה מבחינה צבאית, לרסק אותם, שאז את תהיה מפורזת, ואז ישראל תהיה אחראית על המצב הביטחוני.
זה בדיוק
השאלה. אבל המצב האזרחי, שהעולם ייקח את זה. אני מציע את זה למעלה מעשר שנים.
אבל אני יודע, אבל מבחינה ביטחונית, איך אתה יכול להיות, אתה יודע, איך אתה תשלוט מבחינה ביטחונית על עזה, שיש שם 2 מיליון, היו שם 2.5 מיליון איש?
אז אני אסביר. קודם כל, אם היה קו גבול ביטחוני, כמו מול לבנון ומקומות אחרים.
וזה מה שיהיה עכשיו?
יהיה. בין ישראל לעזה.
מה אתה עושה? תקים מחובה
שם? אז לא הייתה הפלישה הזאת. היינו ערוכים לגמרי אחרת. אבל שיש לך מעברים ויחסים, הם פרצו גם במעבר ערב.
לא יהיו מעברים, לא יהיה...
לא יהיה כלום, אבל ישראל תשמור לעצמה את הזכות לבלוקדה בים, וגם להתערבות ביטחונית בתוך עזה. כלומר, ישראל תיכנס מתי שהיא צריכה, אחרי שנערוס לתשתיות, כדי לוודא שהם לא ייבנו עוד פעם, ועל כל מידע שיהיה, ניכנס ונצא
כמו... אתה מדבר על מודל כמו ביהודה ושומרון?
כמו אזורי, ביהודה ושומרון, שבניגוד למה שהיה, אנחנו כן נכנסים ביטחונית, בכל אזורי יהודה ושומרון, לפי מידע מודיעיני, ופועלים כמו עכשיו, בעוצמה, וגם בעזה, אנחנו נסכל, ואנחנו נשמור לעצמנו את הכלים, להיכנס, לצאת, להיות אחראים מבחינה ביטחונית, אבל מבחינה אזרחית, אותם 2 מיליון איש,
שעולם משבר אותם את הראש.
המצרים לא מוכנים לספק להם. לנו סוף סוף מבינים את מה שאני אומר הרבה שנים, אסור לספק להם, וטוב שקיבלנו החלטה.
אבל אתה יודע, מדברים על זה שהרשות הפלסטינית...
שהעולם ידאג להם.
נכון. אבל אתה אומר, כל הדברים האלה צריכו להיות באחריות בינלאומית, אבל אני שואל אותך לגבי הרשות הפלסטינית...
האזרחית.
אני מדבר על הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית מוזכרת כזו שתיקח את הפיקוד על רצועת, אז אתה מחייך,
כן.
אבל ארצות הברית אומרת את זה. היא גם אומרת, שתי מדינות, אני רוצה להזכיר.
העמדה שלנו שזה לא אפשרי. קודם כל, ייקח המון זמן להכריע את החמאס, לנקות את השטח, ולבנות את המודל העתידי. זה דבר שיקח הרבה זמן. הרשות הפלסטינית לא מסוגלת להתמודד עם האתגרים שיש לה ביהודה ושומרון. ואנחנו, גם כשהיא רוצה, כמו עכשיו, מול החמאס, אם לא מדינת ישראל פועלת, גם אין רשות פלסטינית ביהודה ושומרון. עכשיו, הם כבר היו בעזה. הייתה תקופה שהם היו.
אני הזכרתי את זה.
ברור לחלוטין שאנחנו לא יכולים להפקיד את ביטחוננו בידי רשות פלסטינית והפתח מעזה כלפי מדינת ישראל. לכן הביטחון חייב להיות בידינו. עכשיו, אני אגיד לך, אנשים לא מבינים, אומרים אוסלו. אתה יודע שהדבר המרכזי באוסלו זה מעבר בטוח בין עזה לבין הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. עכשיו, צריך להבין הציר הזה, גם אם הוא יהיה באוויר או בקשרים, כל הלקח כאן שיש קו גבול, והוא מבוצר מלמטה, ועם כיפת ברזל והכל, תראה מה קרה. אם ינו שיירות פלסטיניות, מדי יום, בין עזה ליהודה ושומרון וחזרה, כל שבוע יהיה טבח ביישוב ישראלי אחר. לא,
אני רוצה להזכיר לך ששני ראשי ממשלה דיברו על זה, אפילו החלפת שטחים, וגשר כלשהו קרקעי או תת-קרקעי מיהודה ושומרון לעזה וחזרה. ושני ראשי ממשלה דיברו על זה.
כאן יש את הביטוי עיניים עצומות לרווחה, בכוח אנשים עוצמים את העיניים. קרה כאן משהו, מה הלקח? אסור לחשוף יישובים יהודיים לאיום, כי יום אחד האיום מתממש. עכשיו, אותם שיירות, מה, נלווה אותם עם טנקים? מדובר על יום-יום, יחליטו. חבורת מחבלים, לפשוט על קריית גת, לפשוט על מושב בדרך, מדובר בלב מדינת ישראל בדרום, בתוך יישובים, ליד יישובים, יעברו, ומה יקרה עוד 5 שנים ועוד שנה ועוד חודשיים?
אבל אותם ראשי ממשלה, אולמרט, ברק, שהזכירו את זה.
הם טעו לחלוטין. והכי חמור
שהם... אם הם טעו בזה, הם כנראה טעו גם לעוד...
טעו בהרבה דברים, אבל כרגע, גם אלה שטעו, הרבה מאלה שטעו,
התפקחו,
תראה את ראש מועצת אשכול, איך הוא מדבר היום ואחרים, אומר, טעינו, האמנו, זה לא יהיה יותר, ולכן אני אומר, לעשות היום מעבר בטוח, לתת לפלסטינים, לעבור ליד יישובים ישראלים, זה כל שבוע טבח ביישוב אחר, וזה לא יהיה קו גבול ביטחוני, ויהיה אחריות של העולם, לגבי כל העניין האזרחי, לא שלנו, אנחנו לא נספק להם כלום, אני התנגדתי כל השנים. כל החלטה שהביאו, שישראל מתחברת או מספקת, אני התנגדתי לה בכל הממשלות, וניסיתי לשכנע, ואמרתי אסור להשאיר את המצב הזה, זה מצד עיוולת, זה אבסורד. ניסיתי להסביר, לא צפיתי טבח כל כך נורא, אבל צפיתי את הבעייתיות. אני היחידי בדרג הבכיר. הרבה מתיימרים, אני היחידי שמול הדרגים המדיניים והביטחוניים התראתי כל הזמן, וגם הצעתי אלטרנטיבות. ובסוף, אחרי שנכריע את החמאס, ונעלים אותו, ואז את תהיה מפורזת, אז המודל האזרחי של אחריות העולם, כי מצרים לא רוצה, אם היא רוצה, אז בבקשה אגב. לנו אסור שום דבר, לא מעבר בטוח, לא הספקה, לא מעברים. רק האפשרות להיכנס ביטחונית ולצאת ולשמור על זה, העולם שיקח אחריות על עזה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו לא עוסקים עכשיו בפתרון. אבל המודל הכי קרוב למה שקורה בעזה, זה מה שקרה עם גרמניה הנאצית בזמנו. אחרי שתי מלחמות עולם, שכל העולם מבין שאין דרך אחרת, אז קודם כל חיסלו את כל המנהיגות הצבאית ואת כל האיום, ולאחר מכן אנחנו לתהליך ארוך שכלל חינוך וחוקה ודברים אחרים. צריך להבין מה קורה בעזה, 80% מהעזתים זה צאצאי פליטים, שהם טוענים שהאדמות כאן שייכות להם. לעולם לא יהיה איתם שלום, צריך להבין, משום שאלה רוצים את שלנו, באופן חד משמעי, זה אפילו לא עניין ישראלי פלסטיני רגיל. ולכן, כל המחנות פליטים האלה, שאונרה מחזיקה אותם כדי שיחזרו לישראל לפי החלטת האום שקיימת. צריך לחסל את העניין הזה, כי הרי עכשיו הם נעקרו דרומה, אז גם שאחרי זה יבנו מחדש את עזה, בלי מחנות פליטים, שיגורו בבתים, בלי אונרה שמנציחה את הפליטות, אין דבר כזה בעולם שיש ארגון שמטפל בפליטים, לא באירופה, לא באף מקום, אנחנו צריכים לשנות שם את המציאות, לחנך מחדש, העולם חייב, תהיה מערכת של חינוך מחדש, עד שזה יגיע בסוף לנקודה שמישהו יוכל לנהל את זה בסיוע כוחות מקומיים, לא הרשות, שהיא לא יכולה, לא לחנך מחדש, כי עדיין אצלה מחנכים להרחבת מדינת ישראל, מן הים עד הירדן זה לא רק סיסמה של שונאי ישראל היום באירופה ובארצות הברית, זו סיסמה של הרשות, ולכן אנחנו צריכים לשנות את המציאות הביטחונית, להעביר את האחריות האזרחית לעולם, שיהיה כאן קו גבול ברור, שאף אחד לא עובר דרכו, לא לרשות, ולא לתוך ישראל, ולא פועלים. מאוד התנגדתי להחלטה הזאת. ולא שום דבר, אבל את הקשר האזרחי יקיים העולם. טיפול שורש לעזה, פשוט שינוי שלם, שאז בסופו של דבר, אותם תושבים, הם יוכלו לחיות את החיים שלהם, בלי לאיים עלינו, בלי לאיים על גורמים אחרים, זה, אבל כרגע מוקדם לדון בזה, כי כרגע אנחנו באמצע המערכה הביטחונית הצבאית, ואנחנו אותה צריכים לממש עד הסוף, כמו שאומרים.
שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני ישראל כץ, תודה.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.